אנחנו בפעם הקודמת סיימנו את שין למד ה. סיימנו. אוקיי, שין למד ו. אז אם כן, אנחנו נמצאים באמצע הדרך. הדעה הראשונה בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא למשה, משה, אני ואתה נסביר פנים בהלכה, כפי שראינו שני הצדדים, מצד אחד האמת מצד עצמה, האובייקטיבית, ומצד שני המעורבות הסובייקטיבית שיוצרת איזושהי נקודת השקה עם הדברים, וככל שהאדם הולך ומתרומם, אז מילא האובייקטיביות והסובייקטיביות האלה, אם אפשר לומר, מגיעות לאותה המידה. טוב, זה פחות או יותר מה שראינו. שיטה שנייה, איקא דאמרי, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשם שאני הסברתי לך פנים, כך אתה הסבר פנים לישראל. ולכן התוצאה מעשיתי, ואחזר האוהל למקומו. ולכן אתה אומנם הוצאת את האוהל, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, אבל עכשיו ושב אל המחנה. אומר הרב, התורה והחוכמה, עמוד עיני הברכות ב' 387, פסקה שין למד ו'. התורה והחוכמה כשהיא מושפעת מאיש גדול, על הקטנים, שהם תחת יד הנהגתו, צריכה להיות נמסרת עליהם כפי ערכם הם. כפי שראינו פעם קודמת. צד אחד של הפעם הקודמת. לפעמים אמנם יעמיד המדריך את העניינים באופן שיהיו נדחקים המקבלים להתרומם על ערכם ולקבלם. ובזה יקווה להעלותם משפלותם. זה צד אחד. צד שני, ולפעמים ישפיל את העניינים עד ערכם של המקבלים, ויקווה שיגדלו ויעשו פרי דווקא בהכנחם על פי דרכם וערכם. אומר הרב, מתוך שירדו ישראל ממעלתם בעגל, הרחיק משה את האוהל. מדוע? להיות להם להוראה שהם צריכים להתרחק מירידתם. כלומר, להתעלות למען יוכלו לקבל השפעת התורה מאוהל מועד, שעכשיו היא למעלה מערכם, הוא למעלה מערכם, לכן הוא רחוק מהם, לכן הם צריכים להתאמץ כדי להגיע אליו. על זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלא כך היא עמידה. כשם שבכלל ההשגה יותר שלמה כהשגתו של משה רבנו, הלא בכל זאת צריכה היא לרדת מרום עוזה, אל ערכו של המקבל. אם כן, כך היא עמידה, שהדברים הגדולים צריכים לרדת ולהתלבש לפי ערכם של המקבלים, ועל ידי זה יוסיפו כוח לעשות חיל ולעלות במעלות יותר רמות. אז כמו שאני ירדתי אליך, אתה תרד אליהם. לכן, כשם שאני הסברתי לך פנים, על פי הכוח המוגבל שלך, אף שהוא רם ערך לגבי דידו, לגבי ישראל, אבל ביחס אליי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זאת ירידה, אבל בכל זאת אתה צריכה ירידה, כן אתה אסבר להם פנים לישראל. להיות עכשיו הדברים מתלבשים על פי הכרתם. ואם זה כך, אז המסקנה היא חד משמעית, אחזר את האוהל למקומו. אל תיצור אצלם את הדרך החינוכית שמצפה מהמתחנך לעלות למדרגה שאיננו נמצא שם, אלא המחנך צריך לרדת למקום של המתחנך ולעלות אותו משם. ואחזר את האוהל למקומו, ואל תכריכם שיתעלו הם בהכרח לקבל דברים יותר גדולים מערכם. כי חינוך הכללי של אומה שלמה צריך גם הוא להיות בנחת והדרגה. קל וחומר ביחס לפרט. כלומר, זה קל וחומר ביחס לפרט. ועל ידי ההתרגלות של הערך הראוי להם, יוסיפו יתרון. ואז באמת, ושב אל המחנה. זה ההמשך. טוב, הדברים באופן כללי ברורים. בואו ננסה טיפה יותר לעין בהם.
אבל למה בכלל פרש מן הציבור? כתוב כל הפורש שעשו
לפעול. היית בפעמים הקודמות? אז למדנו שהוא לא פרש מן הציבור. למדנו, אחד הצדדים שלמדנו פה, שאדרבה, דווקא ההתרחקות יצרה את הקרבה, את התשוקה. אז הרבה פעמים דווקא הריחוק הטכני יוצר קרבה נפשית. לכן זה לא, הוא לא פרש מן הציבור. כמו שאמרנו פה, זה לא שהמורה מעניש את התלמיד שמתנהג לו יפה בכיתה, וזה שהוא מרחיק אותו עוד יותר ומעיף אותו לחדר של המנהל. זה לא פה. זה לא מה שכתוב. בסדר? ברשותך, פשוט למדנו את זה כבר. טוב, בואו נתחיל מההתחלה. התורה והחוכמה, כשהיא מושפעת מאיש גדול על הקטנים שהם תחת יד הנהגתו, צריכה להיות נמסרת עליהם כפי ערכם הם. לפעמים אמנם יעמיד המדריך את העניינים באופן שיהיו נדחקים המקבלים להתרומם על ערכם ולקבלם, ובזה יקווה להעלותם משפלותם. ולפעמים ישפיל את העניינים עד ערכם של המקבלים, ויקווה שיגדלו ויעשו פרי דווקא בהכנחם על פי דרכם וערכם. צריך כאן להגיד דבר יסודי מאוד. כשאנחנו אומרים שיש שתי שיטות או שתי אפשרויות, האם הרב יורד אל התלמיד או התלמיד עולה אל הרב, מה שברור בכל מצב, זה שהרב יורד אל התלמיד, זה לא אומר שהרב מוותר על המיתות, על ערכים, וכרגע יורד לרמת התלמיד ברמה כזאת שהוא מוותר על הצדדים, נקרא לזה של אמת, או של יושר, או של תורה. מה פתאום? בשום פנים ואופן. אלא, כרגע יכול להיות שברמה המעשית, אי אפשר לצפות מהתלמיד, להיות במדרגה שאליה חושב, או שואף, הרב, שהתלמיד יהיה שם. כי הוא עדיין לא שם. אבל האם הרב מבטל את הציפייה העתידית מהתלמיד? ברור שלא. אני אומר את זה בשפה פשוטה. זה שאנחנו לא יכולים לממש את ריבונותנו על כל ארץ ישראל, זה לא אומר שאנחנו מבטרים על חזון ארץ ישראל השלמה. החזון הזה הוא קיים, הוא נצח, הוא אמת, הוא עובדה. הוא אלוהות. זהו. אין מזה נסיגה שעל אחד אחורה. ברור שלא. אלא יכול להיות שבשלב הזה, ברמה המעשית, אנחנו נגלה את הכוחות האפשריים. ולכן אולי אנחנו לא יושבים בדמשק. יכול להיות. גם לא בלבנון. נכון. אבל זה לא מה שאנחנו ויתרנו על זה. בשום פנים ואופן. כלומר, יש הבדל עקרוני ביחס לאמת, ביחס לאמת שהיא אמת, והיא לא משתנה כי הוא זה, לבין השיטה שבה אני מגיע אל האמת. כמו שאמרנו הרבה פעמים, אהרון הכהן אוהב את הבריות, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא אוהב את הבריות ומקרב את התורה אל הבריות. קרי, מוריד את התורה לגובה העיניים של הבריות, ולכן מוותר על ערכים של תורה, כי זה מה שהבריות מסוגלים כרגע. לא. על התורה הוא לא מוותר, כי הוא זה. אמיתה של תורה היא אמיתה של תורה, זה נצח אלוהי, אין לאדם בכלל בחירה בזה, הוא לא יכול לוותר על זה, כי זה לא רשותו, זה לא שלו. זה לא שלו בכלל, לא בעל הבית. אלא, הדרך איך להביא את האדם אל האמת הזאת, פה יש שתי צורות. האם אנחנו מעלים את המתחנך אל מדרגה שאנחנו חושבים שסוגל להגיע אליה כבר? או שאנחנו מגלים, אם אפשר לומר כרגע, ברמה המעשית רק, חלקיות של ערכים, בלי שזה סותר, את כלליות הערכים. הייתי רוצה להשלים רגע את התמונה ממקום קצת אחר. יש גמרא, יסודית מאוד.
הרב, מה לגבי אמירה? נעשה ונשמע.
תרשה לי רק, אני רוצה טיפה, נקודה אחת עקרונית, נא לרשום מקור, כי זאת נקודה חשובה, האמת שהרב מדבר על זה בהרבה מקומות, ונזכיר תכף כמה מקומות. אין היה שבת א', עמוד 49, פסקה עין ת'. יש שם דיון יסודי, בין הלל לשמאי. הגמרא אומרת ככה, דף י"ז מסכת שבת. אמר להלל לשמאי, מפני מה בוצרין בטהרה? ואין מוסקין בטהרה. הרב כאן עוזר בעין היה, מה זה בוצרין, מה זה מוסקין. טוב, סוגיות, נקרא זה הלכתיות ורעיוניות. נעזוב כרגע. אמר לשמאי להלל, אם תקניתני, גוזרני טומאה אף על המסיקה. למרות שבאמת רק בוצרים בטהרה ולא מוסקין בטהרה, אבל אם אתה עכשיו מתחיל לשחק איתי, אני אגזור טומאה גם על המסיקה. טוב, סוגיות. אומרת הגמרא, נעצו חרב בבית המדרש, אמרו, הנכנס ייכנס, והיוצא אל יצא. אותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, וכו'. טוב, מה זאת אומרת, הנכנס ייכנס, והיוצא אל יצא? יש כאן עין היה חשוב מאוד. האמת, אם יש למישהו כוח ללכת לצלם את זה, אני יודע לו. אין היה שבת א', עמוד 49. בסדר, אנחנו נתחיל לאט. המכונה לא עובדת? אז עזוב, לא עובדת. לא נורא, תודה. אז אני אקרא לאט. בשעה שהדורות מקולקלים. כלומר, בזמן שבו המציאות עדיין לא מספקת את האידיאל. יש פער גדול בין מה שצריך להיות לבין המציאות. בין הרצוי למצוי. וצריך לסעדם בדרכי תורה. לאורותם בדרך השם הטובה והישרה. זה בדיוק הנושא שלנו. רב ותלמיד, נגיד שהרב הוא נמצא במצוי, משה רבנו במצוי, הקדוש ברוך הוא, סליחה, הרב הוא ברצוי, הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו יחסית ברצוי, ועם ישראל במצוי, בעגל. יש איזה מרחק. זה בדיוק הנושא שלנו, מה עושים? האם מעלים את הרף אצל התלמיד ומביאים אותו אל הרב, אל המורה? או שהמורה צריך לרדת אל הרב. מה אנחנו רוצים להוציא מהפסקה הזאת? כשאנחנו אומרים שהמורה צריך לרדת אל הרב, מה הכוונה? ומה שאנחנו מנסים לחדש, שהמורה צריך לרדת אל התלמיד, סליחה, אין הכוונה שהוא מבטל את האמת. אלא הוא כרגע מדגיש אולי צדדים מסוימים של האמת. אבל הוא לא מבטל חלק מהאמת, בשום פנים ואופן לא. אני קורא, בשעה שהדורות מקולקלים, וצריך לסעדם בדרכי תורה, לאורותם בדרך השם הטובה והישרה. איך עושים את זה? צריך שתהיה ההשקפה של המדריכים הקדושים, אותם אלה שעסוקים בהדרכה, אותם אלה שאמרו להביא את המציאות לאן שהיא צריכה להיות. צריך שתהיה ההשקפה של המדריכים הקדושים, בהקשר שלנו הרב, פונה תמיד אל התורה, אל החיים שבבית המדרש, מאוד מעניין, לא אל השכל שבבית המדרש, אל החיים שבבית המדרש, חיים של תורה. משם יראו יפה איך החיים צריכים להיות, ועל פיהם יסודרו. אומר הרב, אמנם, אם אתה אומר, הדור מקולקל, אני לא יכול לדבר איתו דברים אמיתיים, דברים גדולים, דברים גבוהים. אז בואו עכשיו נעשה הנחות. נעשה הנחות לא רק ברמת הדגש, או המיקוד. נעשה הנחות ברמת האידיאלים. דוגמה לא נכונה לגמרי. שקרית לגמרי. רק כדי להסביר. הנוער המודרני של העשר שנים האחרונות, לא שזה נפקא מינה, רק לדוגמה, לא יכול לעשות בחינות בגרות ב-20 מקצועות. אז עושים הגרלה, 4. זהו. לא שאנחנו נראים פה על בגרות באמת, כן, אבל סתם כדוגמה. זה מין הנחות כאלה. אמנם, אם יצרף לזה אדם, גם כן השקפה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוק, הוא אומר ככה, הרי אני רוצה להעלות את השוק, להיות מה שהוא צריך להיות, אבל השוק סוף סוף הוא שוק. אז בואו נדון בשוק לפי הערכים של השוק. על מה אתה מצפה מהשוקיות של העולם? שתהיה מקסימום שוק. אז הוא נתקע בשוק. אם יצרף לזה אדם גם כן, מה שנקרא שוק, אם יצרף לזה אדם גם כן, השקפה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוק, בזה ישחית הכוונה. דוגמה, כמו שהרופא, אדם חולה בא לרופא, הרופא, אוי ואבוי, אסור לו. אם הוא ישאל את החולה, תגיד, אתה מוכן לקבל את התרופה הזאת שאני אומר שאתה צריך לקבל? האמת יש מין תופס של חתימה לטיפול רפואי. יש הרבה מה לדון על התופס הזה. אבל בואו לא נגיע לתופס הזה. טוב, זה מצד האחריות, שאדם לוקח על עצמו את האחריות וכו'. אבל, האם הרופא יכול להתייעץ עם החולה על שיטת הרפואה שהרופא בטוח שזאת השיטה, ועכשיו החולה אומר, תשמע, הזריקה הזאת, הטיפול הזה כואב לי, אני לא רוצה, אני לא מסוגל? מותר לרופא לעשות דבר כזה? אסור לו. לא מספיק שהחולה עשה את עצמו חולה, והביא את עצמו למצב שהוא צריך ללכת לרופא, אז הרופא עכשיו יתחשב במצב של החולה כדי לרפות את החולה? הרופא צריך להשקיף על החולה ממשקפי הרפואה, לא ממשקפי החולה. הפוך, אסור לו להשתכל על החולה ממשקפי המחלה. משקפי החולה. כמו שהרופא צריך להשקיף לרפא החולים, מצד הנקודה של חוכמת הרפואה, לא מצד הרצון של החולים שהשחיתו בריאותם בשביל הנהגתם הרעה בהליכות חייהם. אפשר לראות את זה אצל ילדים קטנים שקשה להם לקחת תרופה. לפעמים ההורים, במרכאות הרחמנים, במרכאות כפולות ומכופלות, מרחמים על הילדים. אבל זה הוא חייב את הרפואה. ברמה שלא נורא, איזה וירוס קטן, שטויות. אבל ברמה שמדובר חד ושלום בפיקוח נפש, מישהו מלא על דעתו, עם כל ההתנגדות של הילד לקבל את התרופה, גם זה כואב ולא נעים, ומי יודע חד ושלום מה יותר מזה? יש אבא אמינה שההורים או הרופא יוותר על הטיפול? זה פיקוח נפש. מה, אפשר פה לוותר על הטיפול? בשום פנים ואופן לא. החולה, הרופא יכול להתחשב בעמדת החולה? מה פתאום? על כן זאת הסכימו כולם. גם כששמי והילל חלקו מוסקים ובוצרים לעזוב את הדיון הזה. אבל מה הסכימו? לכן זה מפליא. הלל הזקן היה אומר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה ששמי היה אומר מקרבן לתורה, כלומר, מקרב את הבריות אל התורה, ולא מקטין את התורה ביחס לבריות, זה מתאים, אופייני לשמי. החידוש הוא שהלל אומר את זה. החידוש הוא שבמכון מאיר מדברים באהבה ובאמונה, אבל במכון מאיר מדברים אמת, בלי להקטין את האמת. ברור, ראו ערך מה שדיברנו אתמול בלילה, אני מקווה, שכיוונו למשהו. על כן זאת הסכימו כולם. באהבה ובאמונה זה לא החלקת האמת. זה לא עיגול הפינות. זה האמת, אלא עכשיו צריך לדעת. מצווה לומר דבר נשמע, מצווה לומר דבר שלא נשמע, אבל זה שאתה לא אומר דבר שלא נשמע, זה לא אומר שהוא עדיין לא אמת. הוא אמת, אלא כרגע הוא לא נשמע. אז עדיפה שתיקה. אבל הם ויתרנו על האמת בגלל שכרגע זה לא נשמע? בשום פנים ואופן. על כן זאת הסכימו כולם. תראו איזה משפטים. כי הנכנס ייכנס והיוצא על יצא, מה זאת אומרת? כלומר, רק איך שיוכרע דבר זה מצד עומק חוכמת התורה, שכולל את הכל, והיא מוליכה לדרך הישרה והנכונה, צריכים להסתכל בזה. מי שרוצה להיכנס לבית המדרש, הנכנס, ייכנס. ורק בבית המדרש יחליטו האם הוא גם עוסקים בתארה או לא, לנמשלים של הנושא הזה. נעצו חרב בבית המדרש. מי שרוצה להיכנס ולקבל את החיים של בית המדרש, את השקפת בית המדרש ואת החיים שיוצאים מתוך זה, רוצה להיות שותף לזה, בבקשה, אהלן וסהלן, ברוך הבא. אבל מי שחושב שהוא יצא מבית המדרש, אנחנו נקשיב לדעתו שימצאת מחוץ לבית המדרש? בשום פנים ואופן. איך הרב אומר באיגרת אחרת? ביום הכיפורים אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים או עם העבריינים. אומר הרב, אבל אנחנו לא מתירים לשמוע לדעותיהם העברייניות. בשום פנים ואופן לא. להתפלל עם העבריינים ודאי. אבל שהעבריינים ינהלו את החברה? בשום פנים ואופן לא. להתפלל עם? להתפלל את? בסדר. אבל לא, הדעות העברייניות יכריעו מה נכון ומה לא. לאן החברה הולכת ולאן לא הולכת. בשום פנים ואופן לא. צריך לעשות הבדלה עקרונית בעניין הזה. לכן הנכנס ייכנס. ולא יצא היוצא להסתכל גם כן איך ראוי דבר זה להיות נידון מצד החיים שחוץ לבית המדרש. כמו יצא החוצה מצד החוץ של בית המדרש, שבראותו הקלקולים הרבים והנטיות הרבות שבלב העם להפקרות ולשילוח תאווה וחפצם בשמחת הוללות, יבוא אדם, יצא מבית המדרש, רואה מה קורה ברחוב, מה קורה באטמוספירה החברתית, אפילו הדורות שלנו, מה זה אפילו? דווקא הדורות שלנו אולי. יגיד תשמע, הרף שפה שמים לנוער, לחברה, הוא גבוה מדי. אין להם יכולת, על מה אתה מדבר בכלל? אתה אומר שלא הלכו למועדונים ביום שישי, אנחנו מדברים שילכו, אבל רק שלא יתקרו אחד את השני. מספיק. רק אל תתקור. כי זאת המציאות.
ממש
לא מצחיק. זה עצוב מאוד. יש אנשים, רבותיי, אולי תכף ניתן דוגמאות. יש אנשים שמציבים את הרף המוסרי הערכי, הרבה פעמים על פי המאורעות, המקולקלים של השוק, של החברה. זהו. ילד בא לבית ספר, מה הציפייה? שלא יפריע. אל תפריע לנהל את השיעור. האם אנחנו מצפים קצת יותר מזה שגם יתקדם משהו, ייבנה ממשהו? לא, רק אל תפריע. בית ספר, בייביסיטר. זהו. אל תפריע לסדר הציבורי. מספיק. זה לא מצחיק, אבל ככה אנחנו מתנהגים הרבה פעמים. אנחנו מציבים איזה רף מאוד נמוך, שבדרך להצבת הרף הזה אנחנו מוותרים על האמת. עכשיו, לא אמרנו תדרוש עכשיו את כל האמת, אבל אמרנו אל תוותר על האמת ותדע מה לדרוש. עכשיו, בדרישה, בדרך המעשית, יש שתי צורות. או שאנחנו יורדים אל הילד ומעלים אותו מהמקום שבו הוא נמצא, בלי לוותר על פסיקי וזה מהאמת, ביחס לילד הזה, לדוגמה. או שאנחנו מצפים מהילד הזה לעלות אל האמת, כי אנחנו מזהים שהוא מסוגל כבר לעלות אל האמת מעבר למה שהוא נמצא כרגע. זה כבר שתי שיטות חינוכיות, אבל שתי השיטות החינוכיות האלה לא מבטרות על האמת באשר היא אמת. הנכנס ייכנס ויוצא על יצא. הרופא ישקיף על רפואת המחלה מצד נקודת המבט של החולה? מה פתאום? אנחנו נציב את רף הערכים והמוסר על פי מה שהחברה משועבדת אליו? מה פתאום? היום זה החדשות של אתמול, של היום, עלו על איזה רשת נוער באינטרנט שמוכרת סמים. באינטרנט. וכל מיני קודים של שוקולד, לא בדיוק הקשבתי כל כך. טוב, עכשיו הגענו, זה עכשיו הרף. העיקר שלא ימכרו סמים באינטרנט. זהו, זה מה שאפשר לצפות. כל זה דרך ה-ICQ, לא יודע מה בדיוק זה אומר, אבל זה תיבה בקיצור. זהו, רק שלא ימכרו סמים. אז אדם שיוצא החוצה, ייפול עליו לבבו, וידמה שאי אפשר כלל להניג באומה חיי שמחה של טהרה ושל תעודה קדושה. ולכן הוא מתחיל להוריד את האמיתות, להנמיך את האמיתות. אבל אין הדבר כן. כי צריך לדעת, רבותיי, משפט חשוב מאוד, שימין השם רוממה, ואיך שהחיים צריכים להיות בצביונם, על פי התורה, שרוחה הולך בבית המדרש, אם לנו יהיה ברור מה האמת, וכך אנחנו נשפיע אותה כמובן בדרך הנכונה, בסגנון הנכון, מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, שתי השיטות נכונות, כן יקבלו את החיים, כן יקבלו ישראל את החיים, וכן יתקיים הדבר באומה. שום הקטנה. והרוצה לצאת חוץ מגדרי תורה, ולהיות כאחד מעמי ארצות, סליחה על הדוגמה, שופט את המציאות לפי העיתונאיות המזדמנת של היום, הוא לא יכריע מאומה על ההנהגה הכללית של כלל עם השם. שתמיד יהיה עיקר האומה, אותם השרידים ההולכים בתורת השם. שמחרים את החיים על פי הדרכתה של תורה. אני חוזר למה שדיברנו אתמול הלילה. מה, אפשר להסתפק רק ולא לסנוע? שנאת חינם עד כדי רצח? זהו, זה הערך שיש לנו להגיד? אהבת חינם אין לנו להגיד? רק לא לסנוע חינם? אבל אהבת חינם זה כבר מעבר ללקסיקון? זה כבר אף שאי אפשר לצפות אליו. על כן חלילה שישפיעו החיים שחוץ לבית המדרש בכלכולם, על כוח חיתוך ההלכות והדרכות הצריכות לצאת דווקא מבית המדרש מקום התורה. על כן הנכנס ייכנס, וישב רוח דעת מבית המדרש ויהיה במניין. והיוצא, מי שרוצה לצאת, ידע שהוא שוצא, אז הוא יוצא, הוא בחוץ. והיוצא, אל יצא. חשוב מאוד. כן, מוטי, רוצה להגיד משהו.
אם אפשר, אני רוצה לקחת נקודה שהיא קצת הרבה כואבת ומאוד מפריעה לי, אני חושב שלא רק בציבור, שנקרא הציבור שלנו, יש נטייה, זה לא סוד, נטייה למעין חפיפניקיות, לטילייט, מה שנקרא.
אני מקווה שזה נכון לפני 20 שנה.
טוב, מנסה לחזור בתשובה, לפני שהכרתי מספר אנשים, יותר רבנים, אז הזרם הדתי-לאומי נתפס בעיניי כמשהו מאוד מאוד מתפשר, משהו מאוד מאוד בינוני, משהו שלא מציב תביעה רצינית באמת, אלא משהו שכמו שאמרתי, מתפשר.
מה שנקרא בני עקיבא, לא בני רבי עקיבא.
אתה אמרת, אני לא רציתי להגיד את זה.
אני אגיד את זה בכל רם, קבל עם ואינטרנט, קבל עולם ואינטרנט.
הרבה,
אם רבי עקיבא היה רואה מה, מה שקרה בזמני בבני עקיבא, היה מתהפך בקברו. והכול היחידית שאפשר להגיד שבני עקיבא קוראים לתם פרו בני עקיבא ולא בני רבי עקיבא.
כשאני מעלה את השאלות האלה, אז התשובות שאני
שואל... רגע, עוד לא סיימתי, אני תכף אסיים לכל אלה שקצת מגרד להם מבני עקיבא. כבר נחזור לזה, כן.
כשאני מעלה את השאלות האלה, את הטענות האלה, התשובות שאני מקבל זה שחלקם נכונות. אם לא היה בני עקיבא, אז הילדים יושבים על הברזלים.
ושומעים שירים ושערים. ושומעים שירים ושערים.
אי אפשר להפריד את הבנים בנות, כי זה המצב כרגע היום, ובכל אופן, כל מיני תשובות כאלה שעם כל הכבוד, עדיף קומץ אחד עם איכות, מאשר הרבה שזה בסופו של דבר ילך לאיבוד. בשורה התחתונה, אני מאוד מסכים מה שהרב אומר, אבל לצערי, אני לא רואה את זה בא לידי ביטוי, חוץ למכון מהיר.
תשובה. תשובה. קודם כל, יישר כוח על ההערה שלך. כשאנחנו, בואו ניקח את סוגי בני עקיבא, כי היא דוגמה מצוינת. דרך אגב, זה שקמו תנועות אחרות ביחס לבני עקיבא, וזה שבני עקיבא עצמו הולך ומשתחלב במהלך השנים בצורה בלתי רגילה. אני לא יודע מה קרה כשאתה היית חניך, כשאני הייתי חניך, כשהיום נוצאים למחנה, זה בנים בנות באותו מעל. ככה, היינו רש. בנים בנות. הבנים היו בונים את האוהל הבנות. ככה, בני עקיבא. זה עזר לחשוב על זה. היום ברוך השם. שני מחנות שונים, בשני ערים שונים, אני מקווה שאני כמה שאני אולי כבר יודע, אולי בשתי זמנים שונים.
רב במחנה.
רב במחנה, השאלה אם מי הוא רב. בוא נעזור.
לא,
אני מכיר את זה, אני מכיר את זה. השאלה זה לא אם יש רב במחנה, השאלה אם המחנה עצמו הוא רב. הרב יכול להישאר במפקדה, מה שנקרא, איך קוראים לזה? שכחתי. סוסיאדה. סוסיאדה קוראים לזה? איך? טוב, אחרי תסביר לי מה זה. בקיצור, אני רוצה לחזור, הערה של מוטי הערה נכונה וחשובה, בואו נתייחס ברצינות לשאלה הזאת. ברור שאנחנו צריכים להציב רב של אמת. עכשיו, ברור שכל תלמיד חכם, כל רב של סניף, שבשנים האחרונות יש רב לסניף, אמור להכיר את הציבור שאיתו הוא עובד, שאיתו הוא נמצא. וגם, וכאן הנקודה, וגם אם אנחנו מבינים ויודעים שיש לנו אחריות כלל ישראלית, לחבר אנשים שנמצאים רחוק, וגם במצבים מסוימים אנחנו יודעים שיש איזושהי התנהגות בדיעבדית. ההתנהגות הבדיעבדית הזאת צריכה לבוא במקביל, חד משמעי, עם ההכרה שזה בדיעבד ועם הצבת הרף שלה לכתחילה. גם אם יגיע למצב שבו צריך להקל באופן מעשי בדיעבד. כי אולי עדיף שלא יהיה תהום, אלא שיהיה רק בור של 5 מטרים, יכול להיות. כאן אחריות של תלמיד חכם, של תלמידי חכמים, של אחריות כלל ישראלית, הכלל החברה. ולכן זה מאוד קל להיות שחור לבן, להגיד אם זה לא ככה, אז כלום. לא מדויק. מצד שני, כשאתה אומר, אני מעדיף בור של 5 מטר, ולא תהום של 100 מטר, לפחות שנדע שזה בור של 5 מטר, שלא נעשה מזה אידיאל. ולכן אם אתה שואל אותי, אני אומר את זה עכשיו חד משמעי, ניקח דוגמה אחת מיני רבים. קוראים לזה פעולת חברה יבד בליל שבת, או בית ג' ד' וכו'. באים לסניף, לשמוע איזושהי שיחה בערב שבת. ואחרי השיחה, ערבוביה אחת גדולה. יכול מאוד להיות שעדיף לא לבוא לסניף. מי אמר שהשיחה עדיפה? תלוי באיזה סניף אתה מדבר. נכון, נכון. לכן יכול להיות שאם החבר'ה האלה לא יגיעו בסניף, לא יגיעו בערב שבת לסניף הזה, וישמעו לפחות משהו ערכי, מי יודע איפה יהיו? בסדר. לכן פה צריך זהירות ותשומת לב. אבל לכתחילה לקבל את זה, ניקח את הדוגמה הזאת של ערב שבת, שהתגובה האוטומטית אחרי השיחה במחאות לחברי הבית, זה המפגש ההמוני הזה בין בנים לבנות, ורחבת הכניסה בבני הקהילה בסניף, זה בלתי נסבל. בשום פנים ואופן לא.
אז למה בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים? ששבו בבית.
בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים,
ששבו בבית.
כשהבנים יודעים לתת עיניהם לא ביופי, אלא במשפחה. באותו הזמן שבו כהן גדול...
אבל יש מנדה, מה שהם נתנו
לכם? באותו הזמן... השאלה איזה יופי מדובר, גם יופי חיצוני, אבל יותר יופי פנימי. כשבאותו הזמן שבו כהן גדול נמצא בבית המקדש, בנות ישראל יוצאות לכרמי שילו והן חולות בכרמים. זה אותו הזמן. זה אותו המצב, לא רק ט"ו באב, גם יום הכיפורים. מה אתה חושב, חס ושלום, שזה דיסקוטק? חס ושלום. מה, יעקב ראה את רחל על הבאר והתאהב באהבה רומנטית? חס ושלום, בשום פנים ואופן. מה פתאום? ודאי שלא. לכן מה שמוטי אומר זה הערה חשובה ביותר. משום מה, הבוקר אני כבר אחרי 2 שיעורים הבוקר, וגם במקום אחר שבדיוק עלתה הנקודה הזאת, מעניין, למדנו נושא אחר לגמרי. מידות הראייה בכלל למדנו משהו אחר. מאוד מעניין, בדיוק עלתה הנקודה הזאת. לכן בעניין הזה צריך לעשות תיקון גדול. אתה שואל אם הבנים שלי ילכו לבני עקיבא כזה, בשום פנים ואופן לא. ודאי שלא. אז מה האלטרנטיבה שישבו בבית? א', זאת אלטרנטיבה, ב', יש אלטרנטיבות אחרות. דרך אגב, זה שהפרדנו את הסניפים, זה לא מספטרנו את הבעיה, סתם שתדע. אבל זה אומר לי, לפחות שייצרנו איזושהי השקפת אמת.
העניין של בני עקיבא זה רק דוגמה.
דוגמה.
אני דיברתי על משהו גדול יותר.
אתה צודק. נקשה עליי אחת הבנות אחרי השיעור. באיזשהו מקום. לא רוצה להזכיר שמות של אחת האוניברסיטאות. אתה יודע מה קורה באוניברסיטה? הדוגמה שהזכירה לי, אתה יודע מה קורה במסיבת פורים באוניברסיטה הזאת? נורא והיום. אתה צודק 1000%. אני אומר את זה בשפה פשוטה, תסלחו לי שאני נשמע עכשיו קצת קיצוני, אבל זה הפשט. זה הפשט ממש. כל אחד בעזרת השם מהרווקים פה יתחתן באיתו ובזמנו. אם אנחנו רוצים להיות אנשי אמת, אז החתונה שלנו צריכה להיות כמו שהיא צריכה להיות. אז הפרדה בריקודים זה א' ב'. הפרדה בישיבה לפחות חלק מהנוכחים, גם זה א' ב'. היום יש מושג כזה שנקרא בר.
זה בר
מינן. מקבל ידידיה. אז יש אחד מתפלפל. בריקודים נעשה הפרדה. טוב, שאני לא אשכוח שהבנות צריכות להיות מופרדות לגמרי, מכל הצדדים, ולא שישבו והבנים רואים, כן? הבנים רואים והם יש מחיצה בינם לבין החוקדים. צריך מחיצה מכל הכיוונים, קודם כל. לפי חלק מהדעות בהלכה לא מברכים שהשמחה במונו, כשאין הפרדה. לפחות בריקודים. הפרדה, כמו שאמרנו עכשיו, כי השמחה לא במון השם. השמחה במון הנוכחים, אבל זה לא מון השם, מה נעשה? זה לא שמחה. ב', אז בבר מינן שהזכרת עכשיו, עכשיו לא צריכה להיות הפרדה? כולם מתכנסים. אדרבה, דווקא שם צריכה להיות הפרדה. מה, זה לא חלק מהאולם? זה להתחמם, מה שנקרא, בר. אדם אוכל את כל הארוחה בבר. ודאי. אז בוא לא נהיה נאה דורש, נהיה נאה מקיים. כל אחד מאיתנו מתחתן ביתו בזמנו, אני אומר את זה באחריות, גם מכל מיני תקלות שיצא לי לראות בשנים האחרונות, לכל מיני חתנים טובים, וקלות טובות, בכל מיני מקומות, לאו דווקא פה, בכלל לאו דווקא פה. שכשזה מגיע להכרעה למעשה, למעשה, יותר מורכב, אז אנחנו מודעים לקשיים המשפחתיים, וחצי משפחה חילוניים, מהימים שלא יבואו, אמא שלי אמרה, אם תהיה מחיצה, לא אני בחתונה, אלא מחיצה וכו'. מכירים את כל הסיפורים. נדון בזה, בוא נעלה את זה. לא נלך למלחמת עולם, אנחנו רוצים שכולם יהיו בחתונה, לא רק העציץ במחיצה, אלא גם את, ברור. אבל בוא לפחות נעלה את זה לדיון. לא נתקדם תוך כדי תנועה. דרך אגב, אותם החתנים, אני אומר את זה באהבה ובאמונה, שגורמים לאורחים שלהם, כלומר לבחורי הישיבה, לחזור מהחתונה, אני לא יודע באיזה שעה 2 ו-3 לפנות בוקר, מצבים מסוימים, לוקחים בחשבון את הביטול תורה המוני שיהיה מחר? זה לא חשבון שצריך לקחת אותו בחשבון? לא רק צניעות, יש כאן עוד כמה חשבונות. להוציא את התלמידים שעתיים לפני החתונה, כשזה 20 דקות נסיעה, להזמין אוטובוס ולבטל פה שיעורים, או לא דווקא פה בכלל, זה לא אחריות של חתן? אז מה אם אתה לחוץ? יש פה כמה צדדים שצריכים להיות נידונים פה. אני אומר דוגמה שברוך השם היא מצויה פה, אבל היא גם לא מצויה. להלחיץ את הרב שאתה מאוד רוצה שיבוא לחתונה שלך, שיבוא, ואם הוא לא בא זה פיקוח נפש. דום לב מתחת לחופה. כשאתה יודע שלאותו רב יש אחריות כללית, למשל כמו לתת שיעור באותו ערב. זה בסדר? יש פה שיקולים גדולים שצריכים לקחת בחשבון. אתה רוצה שרב פלוני יהיה, תבדוק איזה יום, אין לו שיעור. איזה ערב הוא יכול לבוא, בלי לחץ. אם מאוד חשוב לך, דרך אגב, לא על זה עומדת החתונה בינינו. מקסימום יבוא אחר כך, ב-12 יגיע. כן, אבל כאן יש בעיות מצדדים אחרים. בסדר, בקיצור, הערה שלך מוטי, הערה נכונה. הנכנס ייכנס, היוצא על יצא, נעצו חרב בבית המדרש. מה? לא נוחה דעתך.
לא, ממש לא.
לא נוחה דעתך.
אני יהיה יותר ישיר. יכול להיות.
סליחה, מה זה יהיה יותר ישיר? אתה עכשיו הכי ישיר שאתה יכול להיות. אין יותר, ישיר עד הסוף. קדימה, אני פתוח. חיצים עליי.
תלמידי הרב קוק. לכאורה לא הציבו קביעות לתלמידים גבוהות, וזה, ולצורך העניין אנחנו סובלים במרכאות מציבור לייט או מתפשר או לא מספיק רציני.
תשובה, היות והתורה היא תורה כלל ישראלית, יש לנו אחריות הכלל ישראל. האחריות הכלל ישראל היא, יש לה אם אפשר מה שתי רמות, רמת האידיאל ורמת המציאות. ברמת האידיאל אנחנו יודעים בדיוק מה האידיאל, וצריכים להציב את הרף של האידיאל, ואם היה איזושהי אפשרה או פשרה או התפשרות על האידיאל, זאת בעיה חמורה. ברמת המציאות יש לנו אחריות הכלל ישראל, וצריך להציב את הרף כפי שניתן להציב.
זה נשמע מתפשר.
לא.
כפי שניתן להציב.
לא.
הוא לא יכול לעשות את זה כרגע, הוא לא יכול ללמוד גמרא, כי הוא לא מחבר.
לא, יש לי שאלה. אתה מחר צריך לערוך חופה ליהודי ויהודייה שחיים ביחד לפני החתונה. אתה עורך את החופה הזאת או לא? לא, אני שואל שאלה.
נכון, מה, מבחינת הדעה שלי...
עורך את החופה או לא?
לדעה שלי אין מקום, אני לא...
אולי אסוכל להזדהות עם זה? למה אתה עורך חופה?
לא קיבלך בעניין הזה, מספיק.
מה? יש מחלוקת בהלכה. אתה עורך חופה או לא?
חכם גדול, אני גרוע.
לא, אני רק מראה לך שכבר אתה רואה שזה מתחיל להיות מורכב.
אני מאוד ישר, מה שכתוב בהלכה צריך לעשות.
ההלכה זה מורכב, כי יש בהלכה צדדים שונים.
צריך לערוך חופה.
יש בהלכה צדדים שונים.
איך אפשר להגיע למצב שההלכה, מההלכה יוצא עיוות?
זה לא עיוות. אם ההלכה יודעת, גם ההלכה יודעת שיש מצב שנקרא שתתך, יש מצב שנקרא הפסד מרובה, יש אפילו מצב קיצוני, קיצוני, שהוא באמת קיצוני, לא רק שמצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, אלא אפילו גדולה עבירה לשמה ומצווה שלא לשמה. יש מצב שגדולה עבירה לשמה, ממצווה שלא לשמה, יש מצב שאדם עושה עבירה לשמה. הדוגמה הקיצונית שהגמרא מזכירה, התוספות מדבר על זה, זה שאסתר המלכה הכניסה את עצמה לכתחילה למשקף גוי, עם החשברוש. איך יכול להיות?
זה לא היה מלאך
בעיקר. תפסיק לתרץ תירוצים. לא, אל תתרץ תרוצים. הכין את עצמה לכתחילה למשכב גוי. איך זה יכול להיות? תוספות עונה אחת התשובות, שתי תשובות אומר תוספות. תשובה אחת, הייתה קרקע עולם, כלומר, עשתה את עצמה כביכול כאילו היא לא שם. קרקע עולם, לא היה כאן רצון, לכן בעילת גוי כשאין רצון של הנבעל, של הנבלת, זה לא בעילה. ב', אומר תוספות תירוץ שני עקרוני מאוד, הצלת כלל ישראל שאני. הצלת כלל ישראל שונה. אז תגיד, ללכת להפגנה, לנסוע לגוש קטיף כשיש ריבוי בין בנים לבנות או לא? מה תגיד? מה תענה? מורכב. אז אתה מבין, מקיטו זה מורכב. מצד שני, זה שיש ריבוי ולא נהפוך את זה לאידיאל. יש דעה אחת, דעה אחת, של חלק מתפיסת הקיבוץ הדתי, לא נזכיר שמות, שטוענת שזה אידיאל לכתחילה חברה מעורבת. אבל זה דעה יוצא דופן. שביוצא דופן. ודאי, לא כך דעת הפוסקים, דעת ההלכה. ברור שלא. עכשיו השאלה, למשל, נחזור לחתונה, עד איפה הגבול? האם רק בריקודים, האם רק גם בישיבה? האם לעשות שתי כניסות נפרדות? וכו' וכו' וכו'. ברור שמה שאנחנו רואים פה זה שצריך להיות אמת ואידיאל, ברור. המחנך האמיתי יודע האם הדרך המעשית להגיע לשם זה לרדת אל המתחנך ולהביא אותו מהמקום שבו הוא נמצא, או להרים את הרף אצל המתחנך כי הוא כבר מסוגל להגיע לאיזושהי מדרגה קרובה אל האידיאל. אבל שתי השיטות החינוכיות האלה, לכן היה חשוב לי להשלים כאן בעיני השבת, לא סותרות כי הוא זה, שאין כאן שום ויתור על, שום ויתור על האמת. לכן הלל הזקן היה אומר, לא שמה, הלל, הכל מודים. איך הגמרא אומרת? לא הכל מודים. אמרו כולם. אמרו. מי זה אמרו? שניהם, גם הלל וגם שמאי. אמרו, אני חס ייכנס, היוצא אל יצא. גם הלל אמר את זה, לא רק שמאי. אבל זה מורכב. והחברה, הנקראת דתית-לאומית, עוברת תהליכים דרך אגב. בציבור הנקרא חרדי, יש בעיות אחרות מסוג אחר. אז בואו לא נהיה תמימים, ונשפוט את הכל על פי מה שנראה לנו לעיניים. ברוך השם, כולנו, יש לנו מה לעבוד. אז יש דברים נפלאים שנמצאים בציבור שלנו, של ציבורים אחרים יש מה להתקנות בזה. בזאת שיש דברים, כמו בכל דבר, ובכל ציבור, שצריכים טיפול. נכון. בנושא הזה אין ספק, צריך טיפול. ברוך השם, אנחנו הולכים ומתפתחים מאוד מאוד בעניינים האלה. נכון או לא? זה שהחברה נפרדת, אני לא רוצה להגיד כאן דברים שלא יובנו לא כראוי. זה שהחברה נפרדת, זה לא אומר שתמיד נבנים בתים טובים לעם ישראל. כי השאלה איך אתה תופס את הפירוד, איך אתה מבין אותו, עם איזה נקודת השקפת הבעל הבית, איך אתה בונה את הבית. חיים אחד ליד השני, ולא אחד עם השני, זאת לא מטרת התורה. וגברת, אל תסתובבי לא צנועה אצלנו ברחוב, בשלטי ענק או בתהלוכות עם, לא יודע זה נקרא, השלטים האלה, כן? זה לא יפתור את הבעיה בכלל ישראל. יש לנו אחריות הכלל ישראל, רק על הרחוב שאני גר. זה מאוד קל לדאוג רק לשכונה שלי, לחבר'ה שלי, למשפחה שלי. זהו. ויש לנו אחריות הכלל ישראל. אחריות הכלל ישראל לא מקטינה את האמת. אבל היא יודעת איך להגיע אל האמת מהמקום שבו היא נמצאת עכשיו. אני חוזר למה שהרב אומר באותה איגרת, אינני זוכר כרגע את האיגרת, חבל. איננו מתירים להתפלל עם העבריינים. מתירים להתפלל את העבריינים, כלומר, מתירים לעבריינים להתפלל. מתירים לנו להתפלל עם העבריינים, והעבריינים להתפלל בכלל, אבל לא, 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 לא מתירים לשמוע לדעותיהם העברייניות. בשום פנים ואופן. עכשיו, מי עבריין? כולנו. כל אחד והעבריינות שלו. אני חייב לומר משהו. בסדר? תרשו להיות פעם כבר עם ואינטרנט. עולם ואינטרנט. הגישה של הגוף שנקרא פנים אל פנים. ברוך השם היום היא כבר הולכת ומשתפרת. האם כשאני דופק על דלת ונפגש עם יהודי שעומד מאחורי הדלת, המטרה שלי זה להיפרד כידידים, או המטרה שלי זה להחזיר אותו בתשובה? תשובה. המטרה שלי צריכה להיות להחזיר אותו בתשובה. לא להיפרד כידידים. להיפרד כידידים, זה עברנו את השלב הזה. סליחה. המטרה האמיתית שלי היא שכל עם ישראל יחזור בתשובה. חד משמעית. עכשיו, יכול להיות שהדרך הראשונה לעשות את זה, להיפרד כידידים. הוא יראה בידיד, בעזרת השם יתקדם. אני אוהב אותו בלי קשר לתשובה שלו. אוהב את הבריות. לא כי זה תלוי במקרבן התורה. אוהב את הבריות. כי צלם אלוקים מופיע בו. כי מצד האמת הוא כבר שב. אבל ברמה המעשית, אני רוצה שהוא יחזור בתשובה. חד משמעית צריך לדבר על זה בכל ברור. בלי להתבלבל. זה מה שאנחנו רוצים. ולא חלק הגוויון שרי. בדלתות. עכשיו השאלה איך עושים את זה? עכשיו השאלה איך עושים את זה? אבל אני צריך לבוא מקודת מוצא ברורה. אני לא מסתפק בזה שהוא יגיד לי שלום בשבת. אני רוצה שהוא ישמור שבת. אני לא מסתפק בזה שהוא יגיד לי, אתה יודע מה, אתה אידיאליסט, כל הכבוד, אתה רץ על הגבעות. אני רוצה שהוא יהיה איתי על הגבעות. עכשיו השאלה איך עושים את זה? אז אפשר לרדת למטה, אפשר לעלות למעלה. זה כבר שתי הדרכים שראינו פה. אבל אי אפשר להסתפק בלחיצת יד להתראות. איך אגב, החברה הישראלית היום, אני חושב אחרי גוש קטיף ואמונה, כמשל, כבר לא קונה לפי דעתי את הפשרנות הזאת. יוצא לי לא פעם לדבר עם ציבור חילוני. לא מספיק, אבל גם לא מעט. או ציבור דתי, כמו שקראת לו. לייט, דתי בלי, דתי נוח, כל זה, כל החסידויות האלה. ודבר מאוד מעניין, אני מזהה בשנים האחרונות, דבר מצחיק, דבר מאוד מעניין, שדווקא האנשים האלה, במחאות שאולי זה גם אנחנו בתוכם, נהיה לא לחלק את המשרד למחלקות, אבל בואו נצא רק כדי להסביר. דווקא האנשים האלה רוצים לשמוע דברים ברורים, שלפעמים אתה נוגע בעצבים הכי רגישים. הייתי פעם איזשהו שיעור, איזשהו מקום, אני מקווה שמרשים לספר הסיפור הזה, שיעור לאיזשהו מקום, לא עלינו, לא נפרט פרטים כדי לא... ציבור שהיה מורכב מאוכלוסיות שונות, שאותם אוכלוסיות הגיעו לאותו שיעור, כי הם היו, נקרא לזה, חברות שונות של אותם המארגנים. אז הייתה חברה שהייתה בתיכון, ביסודי, בתיכון, אחרי זה בצבא, אחרי זה באוניברסיטה, אחרי זה בעבודה. אוכלוסיות מאוד מגוונות. טוב. ישבו בשיעור הזה מי... זה היה שיעור לנשים. מי מתנחלות... כבר רוצה להגיד קיצוניות, עד ההפך מזה. ישבה שם השיעור הזה שהיא שופטת בבית משפט מחוזי. טוב, בסדר. ולא זוכר מה היה הנושא, זה בכלל לא משנה. אתה יודע מי רצה שלא נעצור את השיעור? היה כבר מאוחר. אותם אלה שהייתי בטוח לכתחילה שאולי יהיו, יפחדו קצת מי לשמוע את הדברים. ולא נגענו בנקודות משותפות. המכנה המשותף זה הרבה פעמים המכנה המשותף הנמוך ביותר. כמו שמורה מחבר את המבחן בכיתה, הוא מחבר את המבחן ברמה הבסיסית ביותר. היום אי אפשר להסתפק במכנה המשותף הנמוך ביותר. צריך לגעת בנקודות הרגישות הרבה פעמים. כמובן, בכמה תנאים. קודם כל, ענווה. אתה לא בא בביקורת. בית אהבה. אתה לא בא בתוכך. ג' באמת. דבר אמת מתוך ענווה ואהבה, רוצים לשמוע. דבר אמת מתוך גאווה והתנשאות, בתוכך, אין לך סיכוי. לכן באהבה ובאמונה, המילה אמונה, כידוע, אומן, אמת. כשאנחנו אומרים אמן, אמרנו בבניין אמונה כמה פעמים. אמן, אמת. ברוך אתה השם לכן מלכנו בורא פרי העץ, אמן. שלב ראשון של המילה אמן, הוראה ראשונה, אמת. השם ברא את פרי העץ. צד שני של המילה אמונה, אמן, יתגדל ויתקדש שמי רבה, יתגדל ויתקדש שמו הגדול, אמן, כן ירצו. כלומר, מה זה בעצם אמן? אמת שאמורה להתממש במציאות. אמת, כן ירצו. דבר אמת, וכן ירצו. אבל בענווה, באהבה. הדבר אמת, אל תזייף. אני מאמין בכל ליבי מה שאמרתי עכשיו. כך אני הקטן משתדל לעשות.
הרב, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה רק
כשנפגוש
את השכן שלנו?
מה?
אני אומר, אנחנו יכולים
להשתמש
בזה רק כשנפגוש את השכן
ואת החבר
שלנו?
מי אמר בכלל שאתה יכול לעשות את זה עכשיו?
סתם באופן כללי שאלה.
מי אמר שאני יכול לעשות את זה עכשיו? כדי להגיע למקום שבו את אשר יאהב יוכיח, להגיע למקום של תוכחה מתוך אהבה אמיתית, מתוך ענווה אמיתית, צריך לעבור תהליך רוחני. מה, כל אחד פה יתחיל לחלק תוכחות?
לא תוכחות, אבל אפשר...
ביקורות?
לא ביקורת.
כל אחד עכשיו ישפריץ את האמת?
אם אפשר שתף, אז למה לא?
אם אפשר. אתה עכשיו חזרת ממילואים, נכון? ואתה יודע, תתאר לעצמך מה היה קורה אם היה יושב אדם, לא אתה, אחר, שלא היה יודע להגיד את האמת בצורה שצריכה להאמר, בלי לוותר על פסיק של אמת, אבל בצורה שצריכה להאמר, אתה יודע מה היה קורה. בטח ראית דוגמאות כאלה, אני אתאר לעצמי, ראית קידי משהו, גם נזקים, נזקים. לכן בהקשר הזה גם לא רק להיות צודק, להיות חכם. כן, אדם.
דעת
השוק,
דעת
הנבר,
שאין להתחשב בדעתו. אבל זה בדיוק
היסודות
של מדינה דמוקרטית. השאלה שלי, אם יש לך מדינה...
רק לא הבנתי את הביטוי, מדינה דמוקרטית, מה אתה חותר?
לא, הקטע זה
דמוקרטיה זה כלי, זה גולם. מה עכשיו השאלה?
הגולם הזה הוא המרכיב במדינה.
הגולם הזה קם על יוצרו, זה נכון.
זה שהמדינה זה ערך, שהשלטון הישראלי, היהודי בארץ ישראל הוא ערך גבוה.
סליחה, מחר תהיה החלטה דמוקרטית לחלל שבת, חלל שבת?
זה לא הנקודה.
זה הנקודה. זה בדיוק הנקודה, פה זה נבחן.
לא, שיש לך...
מחר המדינה תחליט שאתה צריך לגרש את אשתך, תגרש את אשתך. המדינה החליטה. אתה יודע איך קוראים לזה במדינות הקומוניסטיות של פעם? מה? מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה כלי! אל תהיו שבועים בתקשורת! דמוקרטיה זה כלי! חשוב מאוד! אבל זה כלי. לא יכול להיות שהוא יקום על יוצרו הגולם הזה.
את הממשל, את ההנהגה. זאת אומרת, כל הנהגה היא מרכיבה...
תגיד, מחר החליטו החלטה דמוקרטית שמי שמעצבן אותך בחוב אתה יכול לרצוח אותו. זה דמוקרטיה! חופש הביטוי, חופש הדעות, חופש המעשים. אין חופש מוחלט. יש מקום שבו אין חופש. לרצוח ראש ממשלה, חופש הדעות! למה לא? אנחנו בעד חופש, דמוקרטיה. לא. חופש אמיתי יש לו גבולות גזרה.
סליחה. הנאצים
עלו
בדמוקרטיה.
מה?
הנאצים עלו בדמוקרטיה.
ודאי. להבדיל. אז בואו לא נקדש את הגולם הזה. דמוקרטיה, זה בדיוק הבעיה. שהיום בית משפט עליון, הפוך על הפוך. אותם אלה שאמרו בית המשפט עליון הוא דבר אלוהים חיים, היום בכל ההצהרות בשבוע האחרון, שחטו אותו לגמרי. בצורה עקיפה או בצורה ישירה. שמעת חדשות, ואם לא אני מעדכן אותך. שחטו את היועץ המשפטי, את בית המשפט, את מי שאתה רוצה. רק אמרו את זה בשפה דיפלומטית. כלומר, אני מזדהה עם מה שיובל רבין אמר. אמר ראש ממשלה. מה יובל רבין אמר? מה שאמרתי עכשיו. אז דמוקרטיה זה כלי. לא יכול להיות שאנחנו נהיה עבדים של הכלי הזה. אם דמוקרטיה הגיעה להכרה מוטעית, אז היא צריכה לשנות את החוק. אם יש חוק שהוא טעות, צריך לשנות את החוק.
אז אולי דמוקרטיה זה לא כלי קשר? להניג מדינה?
לא, זה כלי. הקדוש, התורה אומרת שיש אפשרות לשלטון דמוקרטי גם בעם ישראל.
אבל זה לא שאני בכך מקבל דעת שהיא לא דעת...
דמוקרטיה זה כלי. דמוקרטיה זה לא האידיאל. זה לא המהות.
למשל עם הכלי.
דמוקרטיה זה כלי, זה לא מהות. אנחנו מחנכים, את הדור לאזרחות דמוקרטית. מה אמרת עכשיו? מה זה המשפט הזה? מה זה ההבל הזה? מה זה אומר?
זה אומר שזה במקום תורה.
ודאי. זה מה זה אומר, מי שמתכוון באמת למה שהוא אומר. שבשם הדמוקרטיה אפשר לרמוס את הכל, כולל את הערכים שלך, שירמסו מחר. ואז אתה תהיה פתאום לא דמוקרט. דמוקרטיה זה כלי עבודה. לא יותר ולא פחות. זהו. זה צריך להיות ברור. מה?
מה זה המדינה שלנו?
המדינה שלנו יסוד כיסא השם בעולם. מה אתה שואל?
היסוד כיסא השם...
יסוד כיסא השם בעולם מתגלה דרך הרבה רגליים עקומות, נכון? הכיסא מתנדנה. נכון? הנה הוא מתנדה, אתה לא מסתובב, אחורה. אחורה,
כשקוראים
לזה קדימה עוד. הולכים אחורה, קוראים לזה קדימה. ראה דבר כזה. מוזר. כל מי שחפץ באמת בשלטון דמוקרטי, דרך אגב, מה שאמרנו פה לא קשור לימין ושמאל, כל מי שחפץ בדמוקרטיה באמת יודע שהדמוקרטיה היא כלי. היא רק כלי. כי זה מגיע לפרדוקסים מזעזעים. לכן יש חופש לחופש, זה מה שאנחנו מנסים להגיד, יש חופש לחופש. יש חופש לחופש, זה מה שאנחנו מנסים להגיד. טוב, בואו נחזור אלינו, כי הזמן כבר נגמר. רק נחזור. התורה והחוכמה, כשהיא משפעת, מושפעת מאיש גדול על הקטנים, שהם תחת יד הנהגתו, צריכה להיות נמסרת עליהם כפי ערכם הם. עכשיו השאלה, איך זה מגיע לערכם הם? אפשרות אחת. אפשרות א', לפעמים אמנם יעמיד המדריך את העניינים באופן שיהיו נדחקים המקבלים מתרומם על ערכם ולקבלם. לפעמים באמת המחנך צריך לדחוק קצת, בתנאי שהוא מזהה שיש כוח, יש יכולת, יש פוטנציאל לנדחק, למתחנך, להגיע למדרגה שאליה זיהה המחנך שהוא כבר יכול להגיע. אז נכון שבשלב הראשון זה שמתחנך מרגיש שקצת דוחקים אותו, מלחיצים אותו, מרימים לו את הרף, זה קצת גדול עליו, אולי ככה הוא חושב, אבל המחנך, המחנך אמיתי, הוא זה שהוא מסוגל כבר. אז לא נורא, תדחה קצת. זה בסדר. באופן שיהיו נדחקים המקבלים להתרומם על ערכם ולקבלם, ובזה יקווה, יקווה, להעלותם משפלותם. אפשרות שנייה. ולפעמים ישפיל את העניינים עד ערכם של המקבלים, ויקווה שיגדלו ויעשו פרי דווקא בחנכם על פי דרכם וערכם. לכן, מתוך שירדו ישראל ממעלתם בהגה, הרחיק משה את האוהל, כדי להראות להם שצריך עכשיו להעלות. צריך להעלות מהמדרגה שבה אתם נמצאים כרגע למדרגה יותר עליונה. כמו שלמדנו כבר. לא כעונש, כיצירת צמאון, כיצירת תשוקה. כבר אפשר להעלות קומה. מתוך שירדו ישראל ממעלתם בעגל, הרחיק משה את האוהל להיות להם להוראה שהם צריכים להתרחק מירידתם. להתרחק מהירידה על ידי שיעלו קומה חדשה. דחק אותם, תתאמצו. צאו אל האוהל, 12 מיל, תתאמצו. להתעלות למען יוכלו לקבל השפעת התורה מאוהל מועד שעכשיו היא למעלה מערכם אחי העגל. על זה אמר לו הקדוש ברוך הוא שלא כך היא עמידה. זו דרך, אבל כשם שבכלל ההשגה יותר שלמה כהשגתו של משה רבנו, הרי גם אני ירדתי אליך אומר הקדוש ברוך הוא למשה. אלא בכל זאת צריכה היא לרדת ממרום מוזה אל ערכו של המקבל. אם כן כך היא עמידה, שהדברים הגדולים צריכים לרדת ולהתלבש לפי ערכם של המקבלים. וכשזה יתלבש לפי ערכם של המקבלים, אז באמת יעלו לקומה הבאה. ועל ידי זה יוסיפו כוח לעשות חיל ולעלות במעלות יותר רמות. לכן, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, אחזר את האוהל למקומו, לפי הדעה הזאת. לפי הדעה הראשונה לא צריך להחזיר. לפי הדעה הזאת, אחזר. אני קורא את המשפט האחרון, אל תכריכם שיתעלו הם בהכרח לקבל דברים יותר גדולים מערכם. כחינוך הכללי של האומה, של אומה שלמה צריך גם הוא להיות בנחת והדרגה. ועל ידי ההתרגלות של הערך הראוי להם יוסיפו יתרון. אבל הנחת וההדרגה לא סותרת את האידיאל ואת האמת. אין שום סתירה. באהבה ובאמונה זה לא נאיביות ופשרה. ממש לא. בסדר? טוב. תודה רבה. רבותיי, רק סליחה שנייה, הערה קצרה.